מנת חינם לזכות קצת להסתופף בצל הקודש, וזכיתי קצת לעלות על הכתב וחוויות והרגשות, אז קצת לשתף אתכם, ויהיה לנו לכולנו לתועלת, לחיזוק התורה והעירה. ננסה רק קצת כמה נקודות, לראות מה אפשר ללמוד. כתוב בספרים הקדושים שאדם גדול שעוזב פה את העולם הזה ועולה לישיבה של מעלה, שם זה העולם הנצחי, שם זה העיקר, פה זה רק בפרושדור, שם זה הטרקלין, אז הדברים הנפלאים שהוא עבד על זה כל ימי חייו, וההשגות והדרגות שלו הנפלאות, מסתובבות בחלל ואפשר לחטוף מהם. אז בואו קצת נציע קצת סחורה, לא קצת, יש הרבה ברוך השם, אבל קצת לראות את הלך מחשבתו, איך זכינו קצת לראות וקצת לשמוע מהרבנית שלו עליה שלום ומהבנים שלו, שאחד מהם זכיתי להיות חתנו, לראות איך היה צורת חיים של אדם גדול שהצליח כל כך להתרומם ולהגיע לדברים נפלאים, אז משהו נוכל בשבילנו לחטוף משהו גם. אני תמיד אוהב לפתוח בעובדה שפעם חווינו איתו, זה היה פעם בערב סוכות, בימים של בין ראש השנה לסוכות, אז העשורים האחרונים היה חבורות שלמדו, הוא לימד ולמדו איתו עד ממש עד התקופה האחרונה, היו קבוצות, משך היום, משך הערב, הלילה, חלק מהזמן הוא למד לבד וחלק מהזמן הוא למד בחבורות, כל ימיו הוא הרביץ תורה לתלמידים, בבחרותו כבר הוא לימד תלמידים. וככה עד סוף ימיו היו קבוצות שהוא זכה ללמוד ללמד. אז באחד הקבוצות שבאו סיפרו לו שעכשיו פגשנו בדרך סוחרת רוגים גדול, ידוע. וככה הוא התבטא בפני אחד מהמשתתפי השיעור שבימים האלה בין ראש השנה לכיפור, בין ראש השנה לסוכות, הוא ישן רק ברמזורים. פשוט מאוד. כל השנה הוא עובד קשה בפרדס. הוא יודע שאם עכשיו בימים האלה של ימי המכירה הוא לא יעבוד יום ולילה, מאין תהיה פרנסתו? פרנסתו לכל השנה זה מאותם קבוצת ימים. אבל הביטוי שלו היה, אני ישן רק ברמזורים, והוא הוסיף מילה, זה הימים שלי. אז הרב זצ"ל שמע את המשפט הזה, אז הוא התבטא, אצלנו תמיד זה הימים שלנו. המשפט הזה כל כך נחרט לי שאי אפשר לתאר. הלוואי שזה משהו משפיע עליי, אבל כל פנים, המשפט נחרט לי שבעצם בזה ראינו את ההסתכלות הנכונה שלו. הוא הרגיש כל 104 שנות חייו שאצלנו עכשיו זה הימים שלנו. חמי שליטה אומר, הבן שלו שיהיה בריא, הרב שרגא, תמיד היה אומר לנו, אנשים באים לשאול אותי, תגיד, איך אבא שלכם חינך אתכם בבית? איך היה צורת החינוך? אנשים מתמודדים עם נושא של חינוך. אז הוא אומר, אני אגיד לכם, אצלנו ברוך השם זכינו, ככה הוא אומר, באמת, מתנה שהשם נתן לנו, דוגמה אישית. היינו צריכים שיחנך אותנו, מה ראינו, לתוך מה נולדנו, מה חיינו, מה חווינו. אבא יושב עם הסטנדר, היה לו כזה סטנדר מעץ, עם כיסא מרובע מעץ, הוא לא היה צריך לכלום, יושב עם הגמרא, וכל כך משתעשע בדברי תורה, יום ולילה הוא אגב התורה, וכל המצבים שהוא עבר. והוא עבר חיים לא קלים, בגיל בחרות כבר, היה עליו לברוח מביתו כדי לא ללכת לצבא של הגויים הפולני, והוא היה צריך לגלות למדינות זרות, ולעזוב את משפחתו בגיל בחרות צעיר. ולימים הוא היה אומר ברגש ובדמע, הוא לא ידע איך להודות לקדוש ברוך הוא, שקורא הדורות מראש, הוא הבריח אותו מבריסק, ששם היה, שם הוא נולד, שם היה בית הוריו, ובאמת הגע בשכנות עם הרב מבריסק, אז הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, הבריח אותו משם מסיבות אחרות. עדיין לא היה, כך הוא אמר, עדיין לא היה רוחות מלחמה. אבל משמיים, כמו היה נשאר שם החלילה, אז כמו שכל משפחתו עלתה על המוקד, על קידוש השם, אז גם הוא ככה היה. והוא היה עוד מוצל מיש מכל משפחתו, מהוריו, מאחיו ואחיותיו. ומראש הקדוש ברוך הוא שלח אותו משם, ובהתחלה שלושה חודשים ראשונים הוא היה לבד, בלי משפחה, בלי מכירים, התגלגל ממקום למקום. והוא אומר, הגיע ערב שבת הראשון שעזב את בית הוריו, פתאום תקפו אותו, הוא היה מתאר לנו איזה קהי לגגויים, ככה עד גיל זקנה, כמעט לא דיבר על דבר שלא קשור ממש ללימוד. בגיל זקנה הוא ככה פעם התבטא, יש שאל אביך ויגדך, למען אשר יצווה את בניו, הוא הרגיש צורך מדי פעם לומר קצת את הניסים שהשם עשה לו. את החסדים שהוא רוצה להודות להשם, הוא שיתף ככה את בני המשפחה קצת בגלגולים שהוא עבר בימי חייו. הוא אומר, תקפו אותי כאלה געגועים בערב שבת להורים, הייתי בחור צעיר. נכנסתי לזה בית הכנסת של יוצאי אשכנז, שם שרים בליל שבת את היגדל אלוקים חי וישתבח שכתוב לפני תפילת שחרית בניגון מיוחד. והוא אומר, פתאום את הגעגועים שהיה לו לבית של ההורים, את אותם געגועים עיוורתי לקדוש ברוך הוא, בכזה דבקות, ובזה נרגעתי. את הגעגועים שהיה לו להורים ולמשפחה, אמרתי, עשיתי אמרה, ועיוורתי זה לקדוש ברוך הוא. וככה הוא התגלגל ממקום למקום, אני בעצמי זכיתי לשמוע ממנו. היה זמנים שלא היה תנאים, לא היה מקום נורמלי לישון, ולא היה מקום לשאר צורכי הגוף שאין פה מקום לפרט. אבל עם כל הנדנודים שהוא עבר, הוא לא עזב את התורה, והתקיים בו לולי תורתך שעשוע, עוז עבדתי בעוני, והוא זכה להידבק לגמרא הקדושה, לתורה הקדושה, ולא ממש מתחת ידו, בכל המצבים שהוא היה, וקידש את השם בכל מקום. חמי אומר שאנשים שהכירו אותו מחוץ לארץ ובחרותו אמרו לו, אתה רואה את אבא שלך עכשיו ככה, אתה מסתכל בכזה דמות אלאית, כך הוא היה בתור בחור. עם כל הקשיים שהוא עבר, תמיד התגבר וידע את אשר לפניו, הוא השכיל לדעת את תכלית האדם בחייו, ופעם הוא התבטא, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, וברוך השם, עד שהשם זיכה אותו, ובשלב מסוים, היה לו ידיד נפש, אדם גדול מאוד, בטח שמעתם עליו, קראו לה רב משה סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, הוא היה אחיין של הרב מבריסק, ונכדו של רבינו חיים הלוי על הרמב"ם. והוא היה דבוק איתו מאוד, אותו בחור, שתיהם עלו והתעלו מאוד בתורה ויראת שמיים, והגיעו לדרגות גבוהות בעבודת השם. הוא בסופו של דבר נשאר לגור שם את כל יהדות אירופה, הוא זכה להעניק, והקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו, ישיר לנו אותו לשירית הפלטה, פה בארץ ישראל הוא היה. וככה שתיהם, כל אחד בדרכו, עד שהוא עלה לארץ ישראל, בתחילת דרכו היה בפתח תקווה. חמי אומר, אמא שלי לא עלה עדיין מה להתפרנס, אז היא זרה בחצר, קצת עגבניות, קצת מלפונים, ירקות, ובזה הם התקיימו, זה מה שהם אכלו, ואבא ישב ולמד יום ולילה, השתעשע בתורה. אומר לי, גם לא הרגשנו חוסר בבית, לפעמים קורה בית שאין יכולת כלכלית, אז הילדים מרגישים רעבון, מרגישים חסר. מה, אני לא יודע, היינו כזאת אווירה טובה בבית, אווירה נעימה, אווירה רגועה, והרגשנו שזה התכלית של החיים, מה שאבא יושב ולומד, וכל כך חיים מהתורה, וכל מילה של גמרא, וכל מילה של רש"י, וכל מילה של תוספות, כל ימיו כל כך השתעשע. אם פעם יצא לכם קצת לראות את ספריו, הילד השחר על הגמרא, תראו איך שהוא עומד על כל נקודה, ועל תוספות, כל כך הרבה היה מתייגע על כל מילה בתוספות. איזה עונג היה לו. אי אפשר לשכוח שכבר במאה הזקנה, כבר אני מדבר איתכם על גיל 90 בערך, אז הוא כתב את חיבורו שלושה כרכים על מסכת זבחים. זה דבר מפליא בפני עצמו, איך שהשם מזכה בן אדם שזכה כל ימיו להגות בתורה, להגיע לגיל גבורות, גיל 80 ומעלה, ורק אז הוא התחיל להתעסק עם ספרו על זבחים. במשך כמה שנים, בין 80 ל-90, לקח חבורה, ולמד איתם יום-יום, דף אחרי דף, חזר עוד פעם ועוד פעם, בסבלנות כזאת, ודגדג כל דבר, ועמד על כל דבר. מה שאתם רואים את השלוש כרכים, עדיין זה לא הכל. זה מה שהוא ניפה, שהיה נראה לו שזה כן ראוי להתפסה. כך הוא השתעשע במסכת זבחים, באחד, היה לו עוד דברים שהוא התעסק בלימוד, אבל אחד מהעיסוקים הגדולים, בין 80 ל-90, היה מסכת זבחים. וכך הוא זכה לחבר שלושה כרכים על מסכת זבחים. אז היה ערב יום שישי אחד שלמדנו בחבורה, זה היה החבורה הייתה בעיקר לפנות בוקר. הוא היה מתפלל ותיקין, ועוד כאן מוקדם יותר הרבה קודם ולמד. והוא עמד על איזה תוספות בפרק איזו מקומן, וחידש שם איזה חידוש יפה בתוספות, וככה נכנס כל כולו לתוך התוספות, וכתב איזה, הוא היה מלא איזה על הכתב. אחרי זה פעלו שחרית, אחרי שחרית הוא ישב לאכול את הפת שחרית שלו. הנה, כבר הספקתם לשמוע את הפת חריבה שהוא היה אוכל, היינו לוקחים פירורי לחם, ומבשלים לזה עם חלב, זה היה נקרא בשם דייסה, זה מה שהוא אוכל בבוקר, זה הספיק לו. אז הוא ראו אותו ככה יושב, מאורר ככה, מאורר, הוא היה כל מיני תפוס בפשט שהוא כתב בתוספות, בשלב מסוים הוא אמר, אני רוצה בקשה את הדף שכתבתי, אני רוצה לתקן לזה, לשפר לזה, להיעל לזה, זאת אומרת, וכך הזה הוא תיקן ושיפר. באמצע ככה, פתאום הוא התחיל ככה להתלהב, זאת אומרת, הבן אדם שכבר מתקרב לגיל 90, איזה עריבות, איזה עריבות, איזה מתיקות להגיד פשט בתוספות. אני אומר לכם, גם אחרי שאני אלה לשמיים, אחרי 120, יגידו לי, אהרון יהודה לי, מה אתה מבקש אחרי שניתן לך פה? והגעת לפה, מה אתה רוצה? אני אגיד שאני רוצה לחזור לפה לעולם עוד פעם, בשביל להבין ולחדש פשט בתוספות. כך הוא אמר. הוא הגיע לכזה מין עונג רוחני, הוא הרגיש כזה טעם מתוק להבין פשט בתוספות, שעד כדי כך שאדם יבטא את עצמו, זה מה שיבקשו ממני, מה אני רוצה, אני אגיד עוד פעם לרדת לפה, ועוד פעם להבין פשט בתוספות, לחדש פשט בתוספות. ככה הוא הרגיש כזה מתיקות ועריבות, לזכות להבין פשט בתוספות. תמיד הוא אומר לנו, אני רואה שבעולם הישיבות מדייקים כל מילה ברמב״ם. אני גם אוהב ככה לדייק ברשי, בסדר, יש לי משום הרגשה ככה, הוא אומר, הוא שאל אותנו גם, ברשי ככה מדייקים כל מילה, ככה בסדר, זה רק במילה. הוא כל כך היה משתעשע בכל מילה ברשי, בכל מילה בגמרא. אני זוכר שפעם הזכירו לפניו את הגמרא במסכת יבמות, אני לא זוכר כרגע איזה דף, הגמרא אומרת, למד תורה בילדותו, ילמד תורה בזקנותו. אז אחד מהחבורה שאל אותו, מה הייתי חושב שאדם לעת זקנה התיישב על כיסא נוח במפסת להשתזף בשמש ויפסיק ללמוד גמרא? מה הכוונה? תשמעו מה שהוא אמר. אני אומר, אם אותה להגיד, הוא אמר את זה מתוך הרגשי ליבו, וזכינו לראות איזה דוגמה חיה. הוא אמר, היה מקום לחשוב, אדם למד תורה בילדותו, בעיון, בעמל, ביגיעה. נו, מגיע גיל הזקנה, יכול להשאות לעצמו קצת ללמוד יותר בשטחיות, להוריד קצת את רמת העיון והעמל. אומרת הגמרא, לא, למד תורה בילדותו, גם בזקנותו באותו רמת עיון. וככה זכינו לכבות, יהודי מתבגר והולך ולא מוותר, עומד על כל דבר, בכזה נעימות, בכזה שמחה, משתעשע על כל מילה של גמרא, על כל מילה של הראשונים, של קצות החושן, רבי עקיבא איגר, הוא ידע את כל שטות רבי עקיבא איגר, איפה שיש רבי עקיבא איגר, הוא ידע איזה בעל פה רבי עקיבא איגר, איך חיה אותה רבי עקיבא איגר, משתעשע על כל מילה בדבריו, באיזה עריבות, באיזה מתיקות, ואיך היו באים תלמידים כסדר להיבחן, ובאיזה שמחה הוא היה רואה שילדים יודעים, והיה כבר הגיע הגיל שהיה קשה לו לקרוא, היה יושב בגמרא סגורה, ועובר איתם גמרא, רש"י, תוספות אחרי תוספות בעל פה, אפילו בלי לפתוח את הגמרא, ולא רק במסכתות הישיבתיות, מה שנקרא, גם בשאר המסכתות, בכל הש"ס, האדם זכה להגות בתורה כל ימי חייו, והגיעו ימי הזקנה, אז יעשתי פעם להגיד לו על עזות פנים. אמרתי לו ככה, אני אומר כל פעם יעשתי, כי מרוב הנבותו ופשטונותו, שזה אי אפשר לתאר, אז הרגשנו, לא, לא, אני אומר, אמרתי בדרך הלצה, הוא קצת אשם, מרוב שהיה בכזה ענבה ופשטות, אז עוד הרשינו לשאול אותו, ועוד הוא ענה והתייחס, כמו, סליחה שאני אומר, כאילו, ככה, גדולי ישראל, איך כתוב, כגודל גדלותם, גודל ענבותם. אז אמרתי לו, כתוב במשנה בסוף, מסכת קידושין, למד תורה בילדותו, היא עומדת לו בזקנותו. כתוב שם, עוד היא נבון בסביבה, עד השני ורננים יהיו. אמרתי לו, מותר להגיד, פירוש שלי, אולי גם זה, אולי גם זה חלק מהפירוש הרגיל. אמרתי לו, אדם למד תורה בילדותו, הוא כל ימיו הגע בתורה, זכה ללמוד את כל הש"ס בעיון. עכשיו הגיע ימי הזקנה, אתם יודעים, הגוף נחלש. ועוד בכזה גיל שהוא זכה להגיע, מתנה כזאת, כמה שאנחנו כולנו אבלים עם בית ישראל, אבל אני אומר, אמרתי לילדים בבית בשבת, אבל תראו ילדים קרים, הוועידה היא עצמה ונוראה, אבל מצד שני, קיבלנו כזה מתנה, אמרתי לשבוך 104 שנים, 104 שנים בצלילות הדת, הוא זכה לעזוב את העולם מתוך לימוד, בצלילות הדת, ולכזה אור גדול זכינו להתבשם לאורו, כמה צריכים להודות לקדוש ברוך הוא? בוודאי שהצער גדול והכאב גדול. תמיד חשבנו שיהיה נס, מה, לא ידענו שאדם לא חי לעולם. כולם ידעו, אבל תמיד חשבנו, הנה, כל כך הרבה ניסים היה, הוא כבר כמעט הגיע עד שערי מוות, ועם ישראל התפלל, פתאום הוא קם לתחייה. אמרנו, יהיה עוד נס, עוד נס, עד שהקדוש ברוך הוא לקח אותו. אבל כל פנים, 104 שנים האלה, איזה מתנה לזכות לראות, בן אדם הולך ומזדקן, כוחותיו הולכים ודלים, ואיך הוא נאחז בעץ החיים, הוא לא מוותר, לא מוכן להתפשר, וכל הזמן אומר, חוזר ואומר, אני ברוך השם, אני עוד חי, הקדוש ברוך הוא נתן לי חיות, איך אני מודה לקדוש ברוך הוא, אני יכול לחטוף עוד מילה של תורה, עוד מצווה, עוד ברכה להגיד, עוד תפילה, עוד הנחת תפילין, עוד ציצית, איך הוא היה סס ושמח, אז הוא היה חוזר הרבה פעמים, מה שכתוב בספרים, שהאריזה הקדוש הגיע לדרגות הכי גבוהות מרוב שמחה בקיום המצווה. אז דיברתי באיזה מקום, ניגש אליי איזה ראש כולל בליל שבת אחרי התפילה, ואומר לי, אתה יודע, אני פעם עשיתי סיום מסכת בכולל. אז הזמנתי אותו שיבוא לחזק אותנו. הרי בפרט בעשורים האחרונים הוא הרגיש שיכול לחזק, ככה הוא היה מצטנע, נכבה אל הכלים, לא ראו אותו עד גיל 70 בערך. אחרי זה, בעשורים האחרונים, הוא ראה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את המתנה שיכול לחזק, אז איפשהו יאכל כיתת רגליו בשארית כוחותיו. אז הגיע שם לחזק. אז אמר לראש כולל, אני לא סיימתי איתך עכשיו. אתה תגיד את האדרן, את הקדיש אני מוכן להגיד. אז הראש כולל ככה עמד לידו, אמר את האדרן, הוא היה ככה, היה מורגש, הוא היה לו אימם, ירב, היה לו אימם ממנו, אז הוא אמר, זה כנראה ככה בתוך כזה בילוי, ככה מפחד כזה. אז הוא אמר לי, אף אחד לא שמע, הוא אמר לי באוזן, באמצע שאני אומר את האדרן, יותר בשמחה, יותר בשמחה. אני אמרתי לעצמי, מה עבר לו בראש, אם מותר להגיד, הוא רואה אדם גומר מסכת, הוא מסתכל עליו, אתה מיליארדר של העולם, סיים את המסכת גמרא, תבכור, תשמח, מה אתה אומר את האדרן כזה, כמו איזה מסכן, תשמח, אתה מאושר, הרי כל הזמן, כל מקום, הוא היה הולך לתלמוד תורה, לישיבות, תודה רבה. והיה אומר להם, אתם יודעים, החפץ חיים כותב בדקה, אפשר לומר 200 מילים. הוא כבר יום אחד חשבן, הוא מספר לנו בבית שהוא חשבן שיש מילים שאפשר להגיד בדקה יותר מ-200. אמרנו, הוא אומר, יש מילים שאדם רגיל להגיד, כבר בדקתי. כל דבר היה בודק המחשבן, כי אם הוא היה רק רואה איזה פתח שאפשר להרוויח יותר שכר, יותר מצוות, הוא מאושר ושמח, ככה אני אומר, הסוחר הכי גדול שאני זכיתי להכיר זה אותו. כי כל הזמן חשבן, איך אפשר עוד לזכות בעוד מצוות, להגדיל את השכר, אני צריך שיהיה לי צידה לדרך, אני צריך להתכונן, ויבוא יום שיקראו לי, ומה אני אגיד, מה אני אענה, ככה הוא חיפש זכויות כמו אחד שרעב. אז אני אמרתי, את הרעבון של מה שאנחנו מכירים רעב, זה מצליח לדתות. ככה לא היה לו תאבון לשום דבר, ברוך, אולי חסר לו כלום. הוא הצליח להעמיס את כל ענייני העולם הזה, אולי היה לו את הבית הפשוט והדל, הכל היה אותו. הנושא הזה היה באש קטנה. למה? כי הוא אמר לעצמו, בזה אני אשקיע. פעם הגיע איזה סייד, דפק לו בדלת, אחד מהשכנים באזור. כבוד הרב יראה, אני קצת אשפוך לך צבע על הקיר, איך נראה הקירות שלך. לא שמע את הכל, ואחרי זה אומר, תגובה אופיינית, שזה היה תגובות הקבועות שלו. זה יוסיף לי משהו למעלה. למענו, וזה נגמר הסיפור. זה לא קשור אלינו, לא זה באתי להגיד, אנחנו צריכים לסיית את הבית, אנחנו צריכים שלנו בית יפה, אנחנו צריכים לאכול טוב, אין ספק, לא זה באנו עכשיו להגיד. רק באנו להציץ לתוך החדר שלו ולראות איך אדם השכיל, השכיל, מיום עומדו על דעתו להבין מה באמת התכלית פה בעולם. הרי לא באנו לחפש עכשיו בתים יפים, חייבים בית יפה, זה מרחיב דעתו של אדם. אבל שנדע, מותר לנו שנדע מכוחו מה העיקר ומה התפל. הוא לימד אותנו 104 שנים איכן שהוא היה, הוא היה דוגמה אישית והראה לכולם. תראו מה האמת, חכם לב ייקח מצוות, שתדעו כל מילה של תורה, זה מצוות עשה, והגר"א כותב בתחילת מסכת פאה, ותלמוד תורה כנגד כולם. אז מצוות עשה של התורה יותר מהכל. אז אם בדקה 200 מילים הוא היה מחמם ליבות היהודים, איפה שהיה הולך, בישיבות, בתלמוד תורה, בתי כנסיות, במדרשיות, היה פונה ואומר להם, אתם יודעים, כל דקה 200 מילים, ובשעה יש 60 דקות, ואם תכפילו 60 כפול 200, כמה מצוות, כמה מצוות, והיה ממחיש את זה, וככה זכו כל אלו שהסתובבו בצילו, לכבות איזה חי, יהודי הולך, גוזל מהשינה שלו. לנו מותר לישון, חייבים לישון. אבל לפחות בזמן שאנחנו זוכים להיות ערים, שאנחנו רעננים, נזכור תמיד את האמת, את האושר שחז"ל הבטיחו לכל יהודי שזוכה ללמוד מילה אחת של תורה. אני זוכר שפעם הוא דיבר בכזה כאב ובצער, שהוא רואה שיש לפעמים ילדים, שבשיבה קטנה הוא דיבר אז באיזה מקום, שנכנסים לתפילת מנחה, אחרי החצי הקדיש שלפני 18, הוא דיבר בכזה כאב, הם מפסידים אמירת אמן, הם מפסידים יש מרבה מבורך, הם יודעים מה זה אמן אחד, הם יודעים מה זה, זה מיליארדים, אחרי זה יבוא יום, איך הם הצטערו, איך הם הצטערו, והתחיל להמחיש לנו כמה זה כל אמן אחד, והסבא מכלם זכר צדיק לברכה אמר, שווה לבן אדם לרדת 70 שנה פה, שלהגיד פעם אחת אמן, 70 שנה לרדת, הם שואלים פעם אחת אמן, יודעים מה זה אמן אחד, מה זה יש מרבה מבורך, זה יותר מאמן, ומילה אחת של תורה, מילה אחת של תורה, יודעים מה זה מילה אחת של תורה, וככה הוא זכה לחיות, אבל לחיות את זה, בכזה צורה מוחשית, וככה ראינו פשוט בן אדם איכשהו חוטף מכל הכיוונים. אני אגיד לכם עוד עובדה, שייתן לנו קצת את ההסתכלות, איך בן אדם זכה להשכיל, לסחור במה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה שנסחור. היה פעם בערב פסח, לפני שנים רבות, עוד בחייה, זוגתו עליה שלום, שהוא היה לו מחושים קבועים במעיים, סבל מאולקוס, אבל היה הרבה ייסורים ודברים שהוא סבל במשך ימי חייו. זה עוד מסכת בפני עצמו. אז הרופא אסר עליו לכל מצב באותו שנה, אמר לו סכנת נפשות. כמובן הרופא אמר, אותו שולחן ערוך שאומר לאכול, אומר שאסור לאכול, ודאי הוא שמע לרופא. הגיע ליל הסדר, וראו אותו לוקח את המצה, ומרטיב אותה, מגדיל אותה במים, ומרכך אותה, וככה הוא אכל. ואחרי זה הוא חש לא בטוב, היו צריכים להביא רופא, לטפל. אז הגיע הרב חנניה צ'ולק מאגודת עזר מציון. הוא אמר לו, כבוד הרב, מה קרה? אמר לו, תראה, ראיתי את המצה על השולחן, אחז אותי בולמוס לקיים את המצווה של מצה. לא היה לי שליטה, אבל ידעתי שהרופא אמר שאסור. אז אמרתי, בטח כל מה שהרופא אסר, זה לאכול את המצה יבשה כמו שהיא. אבל הרופא אמר לי שבוע קודם שמחלים רכים מותר לי. אז הרטבתי את המצה, ריקחתי אותה. עכשיו התברר שגם זה היה אסור לי, לא ידעתי. אבל לא משנה לנו כל ההמשך, אבל המשפט שהוא אמר שאחז אותו בולמוס לקיים את המצווה של אכילת מצה, הוא לא יכל לעמוד מול זה. אז הוא חשב שבאופן הזה מותר לו. ככה הייתה הרגשה שפשוט הוא היה בבולמוס, בתשוקות, לזכות לחטוף תורה, לחטוף מצוות. פעם אחת שמעתי שהוא אומר לאחד מבני הבית, שאמר לו, מה ראש הישיבה קם כזה מוקדם, אתה בגיל הזקנה, תנוח עוד קצת, תראה איך אתה נראה בלי צבע על הפנים, חיבר. אז הוא אמר לו, הגמרא אומרת במסכת עירובין, אמרה לו בת רב חיסדא לרב חיסדא, לא בוא אימא עינינו פרוטה, אבא לא רוצה קצת לישון, אמר לה רב חיסדא, הוא עוד יגיעו יום מאריכה, אומר אשי על המקום, עוד יגיעו הימים הארוכים, שנהיה בקבר, שמה נשאל מספיק. כמובן, זה רב חיסדא אמר, אבל הוא הזכיר את הגמרא הזאת, שהוא קם באשמורת הבוקר ורץ לגמרא, ואחרי זה כבר הראייה התחילה להתקשות עליו, אז הלך אחד מבני הבית ומצאה, אז עוד היה בבני ברק, היה מנזכר חנות ברמת גן רחוב הבונים, ליד הבוסה, היה שם חנות מיוחדת שמצלמים גדול, הוא הביא לדפים גדולים של מודעות רחוב, ואיך הוא שמח, כמה עולה כל צילום, אחי אחי, ואתה מחינם, אין חינם, הוא לא הסכים אף פעם לקחת שום דבר בחינם, כמה זה עלה? הוא אמר לו, נראה לי שהוא עשה שם הנחה, 4 שקלים, אמר. 4 שקלים, 4 שקלים, דף גמרא, 4 שקל, התחיל להתרגש ולהגיד לכולם, דף גמרא, 4 שקל, אפשר לקנות דף גמרא, שכל מילה מצוות עשה דאורייתא ושמח, שיכול לקרוא את הגמרא והשתעשע ושמח. אחרי זה הגיע הגיל, כבר 90 פלוס, הראייה הלכה ונחלשה, ונפלו גמרא עם אותיות גדולות, כבר היה לו קשה לקרוא. אז הוא סיגל לעצמו משמרות סביב היום, והיו זוכים לשבת לידו, והוא אמר לאחד, בו וקם, דף זה וזה, תפתח בבקשה, תראה, עושה עם האצבע באוויר, התוספות הראשון, התוספות השני, השלישי, והיה בככה מגמרה לגמרה, מרשי לרשי, והיה שמח, ברוך השם, אני מודה להשם, אמנם לראות כבר קשה לי, לפחות אני זוכה להגיד בעל פה, כמו שהזכרנו, מרוב שהוא זכה כל ימיו להגות בתורה, אז מה שאמרנו, הגיע ימי הזקנה, היה מאושר, יכול להגיד גמרות בעל פה, רשי בעל פה, ממש הגרם בווילנה אומר, שמאוד כדאי לכל אחד לקחת איזה מסכת אחת, שזהו יחזור כל החיים, חוץ מכל הלימודים הקבועים, כדי שפעם מגיע איזה זמן שהראייה מתקשה עליו, או ימי הזקנה, הולך בדרך, או כל סיבה שלא תהיה, תמיד יהיה לו איזה משהו, איזה מסכת קבועה בתוך הראש, תמיד יוכל להגות בה. אז הוא אמר שהיה הרבה שלקחו מסכת ביצה, כל אחד ידוע על גאוני הדורות הקודמים, שתמיד אמרו על הביצוק לחונון, שאצלו בו מציע, זה היה המסכת שלו. והסטייפלר, זכר צדיק לברכה, אמר שכל תשובה שהוא כותב, לא משנה באיזה נושא, בסוף גם בפנים יהיה בו מציע. ככה הסטייפלר אמר. אבל כל פנים, פעם יסתי ואמרתי לו, אני רואה שאצלכם זה יתקיים בכל השס. הוא שמע. וככה הוא זכה באמת בכל המסכתות, עד זקנה ושיבה, הוא היה יושב ועובר מגמרה לגמרה, מתוספות לתוספות, וזה היה החיות שלו. והודה להשם, אני עוד יכול להגיד גמרות, אני יכול להגיד רשי, יכול להגיד תוספות. איך היה שמח, אני יכול לקיים מצווה, אני יכול להגיד ברכה. הוא היה לו מנהג, זה גם כמו קשור לי, שכל ברכה הוא אמר, אם חוץ מהכיפה, הוא גם מלביש לעצמו את הכובע. הוא אומר, אשר יצר, שם את הכובע על הראש, היה ככה נעמד. הוא אומר, זה בכזה שמחה וכוונה, והיה לו את הכוונת השם אדון הכל, ותמיד היה נזר להגיד זה ככה לאט לאט, ובאמת שיצא הסידור כוונת השם, הוא כל כך הודע לזה שהוציא את זה, והוא אמר, הוא מזכה הרבים, ממש עד ימיו האחרונים עוד היה לו לידו הסידור של כוונת השם, והראייה שלו הייתה קשה, אז הביאו לו סידור של שליח ציבור עם הכוונת השם, הוא כל כך שמח שיש את הכוונת השם, הוא אמר שהוא מזכה הרבים, וככה, כי כל דבר היה אצלו דבר מופלא, הכל היה בשלמות עד הסוף, האלימות, התפילה, אמירת הברכות, עירת שמיים, הדקדוק הלכה, איזה יופי היה לראות איך הדקדוק של הלכה, הכל מתוך שמחה ואושר ושלוות הנפש. יום שבת אצלו היה כזה יום יפה, איך הוא שמח שהגיע שבת, הכל היה בכזה עידור, וכל דבר היה אצלו מחושב יפה. אני לא יכול לשכח שפעם הוא הוציא את שתי הלחמניות מהשקית ניילון, הוא עשה מוציא, אכל את הסעודה, אחרי זה נשאר על השולחן, השקית ניילון. אני עכשיו לא נכנס לנושא ההלכתי, רק תראו, אילך מחשבה של אדם גדול. הייתי שכח, אומר לעצמו, עכשיו אני רוצה להחזיר את השקית ניילון למטבח. אז בעצם מה זה השקית ניילון? זה כלי שמלאכתו ליתר. אומר השולחן ערוך בשין חץ, סעיף ד', כלי שמלאכתו ליתר מותר רק לצורך. שלא לצורך, אפילו כלי שמלאכתו ליתר אסור להזיז. אז מה זה נקרא עכשיו לצורך? להחזיר את זה למקום. וזה באמת כלי, זה עוד עומד לשימוש. ככה כזה יפה, עוד איכשהו חשבן. ככה הוא אמר לה, אחרי זה ככה הוא אמר ככה בכל, הידיים שלי כל השבת הם במעקב ושמירה, כל דבר לראות, מה מותר, מה אסור, ככה היה, הוא היה בקי בכל הלכות שבת, הוא אמר לזה שיעורים, לא משנה, כל פעם, ככה הוא היה, הוא ככה הוא התבטא על עצמו, שכל השבת ידיו בדקדוק מחשבה לראות, מה מותר, מה אסור, שלא ייקשל במלאכות, שלא לגעת בדבר מוקצה, ובאמת, ומדי פעם שהיו באים לשאול את האנשים, שחלילה נפל צרה בביתם, מה כדאי להתחזק? הרבה פעמים הייתי שומע איך שהוא אומר, כדאי לכם לקבל על עצמכם נושא של שבת. גם תקדימו בכמה דקות, ותראו יותר לשמוע ממלאכות, ולחזק את העניין של שבת, השבת היא מקור הברכה, ובאמת ככה היה מגיע יום שבת, ותמיד היה מביא את הבן איש חי שאומר, שכל מילה תורה שלומדים בשבת, כל דבר טוב זה פי אלף. אמר, אנחנו לא יודעים מה המקור שלו, אבל ככה אמר הבן איש חי, כזה אדם גדול. חפץ חיים אמר שכל מילה של תורה זה כפול תרי"ג. אבל איך שלא יהיה, כל דבר שעושים בשבת, כל מילה של תורה, כל תפילה שעושים בשבת, כתוב בספרים הקדושים שזה באמת יותר מכל השבוע, בכפול, כל אחד הגדיר איזה מספר אחר. ובאמת בלילות שבת היה לו מעניין מנהג רוב ימיו, אחרי זה בגיל הזקנה, זה כבר היה קצת בצורה אחרת, אבל בדומה. שהוא היה הולך קצת לנוח אחרי הסעודה ביום שבת, ואחרי זה היה לומד רוב הלילה. ככה היה מנהגו. אז אחרי שפעם זכיתי להיות אצלו בליל שבת חורפי, אולי שהוא היה כבר ב-90 פלוס או קרוב ל-100, לא זוכר את השנים, אז הוא דיבר ככה בסעודה בלימוד, כי בפרט שהוא לא היה רואה, אז הוא היה מדבר כל הזמן בלימוד בעל פה. אחרי זה הוא שאל אותי, מה שעה? אמרתי לו, שמונה, כל השנים כבר הייתי אחרי שינה, וכבר יושב ולומד כל הלילה, ככה הוא אומר לי. עכשיו הוא כבר הגיע לזקנה, הוא כבר לא רואה, היה קשה לו ללכת, אז הוא חוטף מכל הכיוונים. הוא מדבר בלימוד בסעודה, הלך לשכן הנוח, אחרי זה הוא קם, שוב דיבר בלימוד, ושוב עשה איזו חבורה של לימוד לפנות בוקר. ככה, כל מצב בכל גיל שהוא היה, הוא עשה את המקסימום הרווחים שיכול להיות. אחרי זה כבר הגיעו ימי הזקנה והסיבה המופלגים, כבר דבר לבן אדם בגיל 100. מה שעוד יכל לחטוף חטף, אם היו רואים אותו, זה לא משווינו, סתם רק לראות בן אדם איך הוא חי פה בעולם, היו רואים אותו שוכב במיטה בחולשה גדולה, אז היה עושה את התנועה עם היד, י' כ' ו' כ', האצבע הקטנה הייתה י', וזה עשה A, אחרי זה עשה ו', וככה הוא היה מסתכל י' כ' ו' כ' שלו מול העיניים, שלפחות גם אם הוא לא היה לו את כל הכוחות לדברים אחרים, אז שיהיה לו את השיביתי השם לנגדי תמיד. אז שאלתי את הרב יעקב עדס מירושלים, אם יש איזה מקור, אז יש איזה תקדים, מה שהוא לא מכיר, רק יש ספר עמוד אש על המהר"ל דיסקין, שם המובא שגם הוא היה עושה ככה. אתה מעניין לדעת מאיפה הוא לקח את הרעיון הזה. אבל ככה, כל פנים, רק להראות איך בן אדם השכיל מיום עמדו על דעתו, כל הזמן להיות דבוק בהשם, בכזה שמחה, בכזה שלוות נפש, בכזה רוגע, אבל המחטפים שלו, כל יום היה כאן עושה חישוב, אני יכול עוד ללמוד, אני יכול להתפלל, מה אני יכול לעשות עם זיכוי הרבים, והביא את הנפש החיים שהוא כותב, האדם לא נברא לעצמו, אלא להועיל לאחרים. אז הוא כמו, הוא היה שמח שבעת זקנה, הוא היה יכול לבחון ילדים, אז הוא היה עושה חשבון, בטח הילדים באים לפה להיבחן, אז הם צריכים קודם להתכונן, אז בטח הם לומדים ומתכוננים ולומדים, אז יהיה לי עוד זכות, אז יהיה לי עוד זכויות. אני זוכר ללכת לחזק ולדבר, אנשים התחזקו, יהיה לי עוד זכות. והוא היה אומר שכתוב בחובת הלבבות, אדם יכול להגיע לדרגה של מלאך, ועדיין לא לדרגה של מזכה הרבים. עד כדי כך, וממש היה מסת חייו היה לזכות הרבים. פעם התפרסם בבני ברק מודעות גדולות, שפרסמו קופת העיר, שהם הולכים להתפלל בקברי הצדיקים. אז נכנסו אליו שיכתוב, מה הוא רוצה שיתפללו עליו? אז הוא כתב, לזכות, הוא ניקד את זה, לזכות את הרבים. אז כמה נקשור ושאלו אותי, תגיד, אולי אתה מוכן לשאול אותו, אדם כזה זקן, קצת פרנסה, לחתן נכדים, קצת בריאות, עוד קצת דברים. זה מה שיש לו בראש, רק לזכות את הערבים. אז זה משהו אישי וששאלתי אותו איזה, את החובת הלבבות. לא, עדיין, זה מלאך ועדיין לא הגיע לדרגה שמזכה ערבים. עד כדי כך הדרגה הזאת. אז זה היה כל כך מסעת חייו, שאני רק אומר לכם פה, וברשותכם, אם מותר להגיד, אתם בטח שומעים עכשיו, אחרי שהוא נפטר, אני אומר לכם, אתם לא יכולים לתאר איזה חיזוק הולך עכשיו, כל המקומות רוצים להתחזק. אני אומר, אנחנו לא יודעים, אני לא יודע דרכי, אני ודאי יודע דרכי שמיים. אני אומר, אולי, אדם שכל ימיו כל כך היה שאיפה שלו לקדש את השם, להרבות כבוד שמיים, אני לא יודע אם הקדוש ברוך הוא משיב לו, אם זה הנוסח להגיד, או שאדם שכל כך רצה כל ימי חייו לעשות כבוד שמיים, אז הזכויות האלה ממשיכות הלאה. אבל עכשיו כל החיזוקים שיש, זה שוב לזכותו. וכמה שהיה מדבר על זה, מה יהיה אחר כך איתי? איך אני ארבה את הזכויות? כל עוד שאני חי אני יכול לחטוף, מה יהיה איתי אחר כך? היה מחשבן, ומה אני יענה? מה אני ישיב? וככה כל ימיו הוא חי 24 שעות, והם מוחש אצלו הנושא שזה פה זה רק משהו לחטוף. אבל החלק העיקרי הוא יבוא לישיבה של מעלה, לגן עדן, שם יהיה לו את הנצחיות, תמיד היה צועק לנצח נצחים. אדם יכול ברגע אחד, יש קונה עולמו בשעה אחת להרוויח, וברגע אחד לזכות לנצח נצחים. היינו יושבים בשיעור, והיה אומר, כבר הגיע הזמן התפילה? אמרנו לו, יש עוד שתי דקות. שתי דקות, 400 מילים, 400 מצוות עשה. בשתי דקות עוד מחללים שבת להציל יהודי. ככה היה אומר, שתי דקות אפשר, מחללים שבת להציל יהודי. אפשר עוד לך, אתם יודעים מה זה, שתי דקות, בואו נחטוף עוד, בואו נחטוף עוד. ככה, היה, כל דבר היה ככה מחושב אצלו. וכמו שהוא היה גדול בתורה, ובירת השם, ברדיפה אחרי מצוות, היה. אחד הדברים היפים שזכינו לראות בדור שלנו, את הנושא של האדם לחברו. דבר כזה מופלא שזכינו לראות, באותו רגישות שהיה לו לקיום המצוות, אי אפשר לתאר באיזה רגישות, הוא היה הכל מחושב שזה לא יצטער, וזה לא ייפגע, וזה לא ייעלב. והוא היה מקטט רגליו, אי אפשר עכשיו לפרט מה הכוונתי, שזה לא יהיה איזה צער, ולשמח את הבן אדם הזה, אני אומר לכם בגיל זקנה, מה שעיניי ראו ושמעו בחסדי השם, איך היה כל היום מחושב אצלו, כל דבר, איך לשמח את הבן אדם, איך לא לצער את הבן אדם הזה, בדרגות גבוהות שאי אפשר לתאר. אני סיפרתי שהיינו שרים לו זמירות בליל שבת, בשנים האחרונות, אז פתאום בשבת השנייה שהתחלנו לשיר לו, ככה הוא ישר לעצמו, הבאנו את הילדים ככה לעשות שמח, אז פתאום אומר, רגע, למעלה גר אלמנה, יכול להיות, אני לא יודע אם מישהו אוכל איתה, מישהו אוכלת לבד, אז אולי לה לא שרים, ואתם שרים, היא תשמע שאתם שרים, אולי לה איזה צער, פה שרים, לי אין מי שישיר. עד שלא ביררנו ואמרנו שהילדים באים אליה, וגם לה שרים, אז הוא לא נרגע. אדם בן 101 או 102 הוא היה אז, ככה לחשוב בכזה מחשבה רגשית של לזכור שגר אלמנה למעלה, ולהעיר לנו, רגע, אולי יהיה לה איזה צער, מה עשו השיר זמירות? מי שעושה שיקול, שעושה שמירות, מי זה השכן שמעלה ומתחתיו? כזה רגישות היה לו לזולת. והיה חלק נוסף, שאני רוצה לשתף אתכם. דבר נפלא, אני לא יודע מה דורשים מאיתנו, אבל זה יחזק אותנו. אתם, בטח הכרתם, היה חבר כנסת שנים רבות, הרב שלמה לומץ. בטח שהיה אדם מפורסם. אז הוא זכה לקשר טוב עם החזון איש, עם הרב מבריסק, עם הסטייפלר, עם הרב שך, זכר צדיק לברכה. וגם היה לו קשר מאוד טוב עם הרב שטיימן זצ"ל. אז אתמול פגשתי את הבן שלו, קוראים לו הרב יוסף אריה, יש לו בן הרב יוסף אריה, חיבר ספרים, העיר יוסף, על משנת רבי עקיבא אנגל. פעם יצא לכם פעם לראות. אתמול פגשתי אותו. אמרתי לו, פעם סיפרת לי איזה סיפור עם אביך, תספר לי זה עוד פעם. אני עכשיו אנחנו ככה משולבים, אתם יודעים, אנחנו עושים עכשיו את כל המרגליות, לפחות לזכות, הוא כבר לא נמצא, לפחות לזכות את הדברים הטובים, הכל היה טוב, כל המעלות שהיה לו, לפחות שיהיה לנו ירושה. מה ירושה שהוא השאיר? זה ירושה שהוא השאיר, שנוכל להתחזק אנחנו, להעביר לילדים שלנו. זכינו ככה לכזה חממה, שזה לא יתקרר, שזה לא יצטנן. אז אמר לי, בא לי לך מה היה הסיפור. לפני 15 שנה, תשמעו סיפור, זה כזה מוסר השכל לדעתי. לפחות נחזק את עצמנו ברמה שלנו. לפני 15 שנה, לא משנה מה זה היה, זה באמת לא ברוך השם, לא מעניין אותנו. היה, ביזו אותו, לא יודע למה, אין לנו הסבר מה הולך פה, אבל ביזו אותו לפני 15 שנה, בכל מיני מקומות. אז שלמה לומץ מתקשר לבן שלו, אמר לו, תשמע, יוסף ארי, אני יורד לבני ברק לעבור לעודד את הרב שטיימן. אז הבן שלו אמר לו, סליחה אבא, שאני אמר לך, כבודם אני אבוא איתך. אתה תבוא לעודד את הרב שטיימן, גדולי הדור, אתה תבוא לעודד אותו. לא, אני אומר לך, אני יודע, גם אדם גדול, אם מבזים אותו, זה כואב לו, הוא לא מלאך, זה מפריע לו, יש לי מה להגיד לו, יש לי דברים ששמעתי מהרב שך משהו אמר בזמן שביזו אותו, שמעתי מגדולי הדור אחרים, אני רוצה להגיד לו שכל גדולי הדור היה להם כאלה שביזו אותם, היה להם את הניסיונות שלהם, לא, יש לי מה להגיד לו, אני מבקש ממך לבוא איתי, הוא אומר לי, כיבודה, באתי איתו. נחקנו בדלת, הוא אומר, בדיוק עמד בתוך, הוא עמד ליד ארון ספרים בחדר שלו, וקיבל אותם, כן, מה אפשר לעזור, מה רציתם? אז איכשהו פתח את הפה, רב שלמה לורנס, באתי לעודד את הראש הישיבה, שמעתי שמבזים אתכם. מבזים אותי? בואו חשים! אז איך שאני, אני חוזר על המילים שהוא תיאר לי זה אתמול. איך אני שמח, הלוואי שיהיה עוד, שיהיה עוד. אוי, כמה טוב בזיונות. אתה יודע, בזיונות זה טוב, לא רק משל החיים פה. גם של, לא רק משל העולם הבא זה טוב. גם פה בעולם הזה, כל כך טוב שיש בזיונות. איך אני שמח שמבזים אותי? הלוואי שיהיה עוד, הלוואי שיהיה עוד. הם פשוט היו בהלם, תפסו את הרגליים והלכו. איך הוא אמר לי, אבא שלו אמר, באנו לעודד, יצאנו מעודדים. עכשיו, מה הסוד של הדבר? טוב, לא זה דורשים איתנו שעוד, נגיד שזה טוב, שיהיה עוד. אני זוכר יום אחד הוא נעמד, אחרי שהוא סיים ברכות השחר. הוא אמר, לא מבין, מבקשים ואל תביאנו לא לידי ביזיון? הרי ביזיון זה כזה טוב, זה כפרה, זה מזכך. הסתכלנו ככה, מה? טוב, הוא אמר איזה תירוץ, יש לו גם ספר על הסיגור של התפילה, גם שם הוא שואל איזה, מנסה ליישר איזה. אבל מה הסוד של הדבר? יש ספר שערי קדושה של רב חיים מיטל, וזהו היה שומר את קרבאון ספרים קרוב אליו. כל פעם, לא כל פעם, לא רוצה להגיד כל פעם, צריך לדייק בלשון, לא כל פעם. הרבה פעמים שבאו לבקש ממנו מכילה, אנשים שביזו אותו, תפסו את עצמם, או שחלילה וחס קרה משהו, אז הוא היה מוציא את הספר הזה, והיה קורה ככה. אני לא זוכר עכשיו איזה עמוד, אבל אני כבר זוכר את זה בעל פה, מרוב ששמעתי את זה ממנו. ואם עיני שכל לך, חפש מי שיצייר אותך, חיים אתה קונה לך. אז הוא אומר לו, עשית לי טובה, בטח אני מוכה לך. לפעמים הוא היה אומר לו, לפני שהוא יוצא, אבל את הטובה הזאת, אל תעשה לאחרים, בבקשה. אבל ככה היה אומר לו, והשערי קדושה הזה עמד מול עיניו כל החיים, וככה הוא זכה להגיע למושג קבלת עלבונות באהבה, והוא הביא את הגמרא במסכת גיטין את פרק השולח, הנלווים אינם עולבים, שום יכול לבתם אינם משיבים, והוא עבב כצאת השמש, את הגמרא תולה ארץ על בלימה, מי שבולם פי בשעת מריבה, את הגמרא במסכת קידושין בעשרה יוחסין, כי אבי מנצו על בית רי בבבל, מי ששתק אמרו זה המיוחס, שתיקוסה דבובל עינו יחוסה. וככה הוא החדיר והיה דוגמה אישית נפלאה, שאין פה מקום לפרט באיזה רמות, כמה זה כוח השתיקה. גם אם הוא אמר משהו, ככה הוא עושה עם היד, אז מה, תשתוק, תוותר, אני מבטיח לכם, מלוותר לא מפסידים כלום. אז ככה זכינו לכזה מתנה, 104 שנים שעם ישראל נהנה לראות, מה זה נקרא לחטוף תורה, מה זה נקרא לחטוף מצוות, איך בן אדם שמח וננסה לעשות את החכם לב ייקח מצוות, איך שהוא רק יכל את המקסימום שיכל לעשות, מה שנראה לנו בעיניים, ולעמוד בכזה מעלת של מידות טובות, ובכזה מעלת חסד, להיטיב לשני, לשמח את השני, מצד שני את הזהירות לא לצייר את השני, אשרינו שראינו איזה, הלוואי שנזכה לדבק בדרכה. תודה רבה, שזה קטן מפתח. Thank you.